נמשיך לעסוק בסוגיית בית הדין בהאג, ונמצא איתנו דוקטור שאולי שרף, מומחה למשפט בינלאומי. שלום לך.
ברוכה, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. בוא נמשיך באמת באותה נקודה, ולפני ההבנה בהשלכות הישירות אלינו, יש הרי שני טריבונלים שנחשפנו להם בימים האחרונים יותר, בוא נאמר יותר מהאזרחים שפחות עוסקים בנושאים האלה ביום יום, ה-ICC וה-ICG. מה ההבדל בשולחה בין הבינלאומי לצדק ובין בית המשפט הפלילי?
אז אני אצל דווקא מה-ICC, בית הדין הפלילי בהאג, אגב שני בית הדין הם אכן בהאג, אבל בית הדין הפלילי בהאג הוקם רק בשנת 2002, הוא התחיל לפני ב-2002, ומדינת ישראל, כמו ארצות הברית, כמו רוסיה, כמו סין והודו אפילו, היא לא חלק מהאמנה הזאת. אמנם ישראל כן חתמה, אבל לא השרירה את האמנה, ולכן כל העניין הזה של להעמיד על פשעי, נקרא לזה מלחמה, אנשים בודדים, ישראל לא חלק מהסיפור הזה, וכמובן זה עניין פוליטי שנוגע כמובן לחשש שהדברים התנהלו בצורה לא הגונה. אגב, צריך להודות שכמובן ה-ICC הוא גם יחסית בית דין, אפשר להגיד, לא אפקטיבי מספיק. כלומר, רואים בדרבות השנים שלא מצליחים באמת להעמיד לדין גורמים צבאיים או שלטונים, כי אין שיתוף פעולה מלא באמת מדינות העולם, שגם הם אגב חלק מהאמנה. אבל גם צריך להכיר את זה שה-ICC זה בעצם גם בית דין שהוא עובד לפי עקרון המשלימות. כלומר, רק אם מדינה לא מסוגלת לבוא ולנהל את ענייני הפנימיים ובאמת נקרא לזה, למצות את הדין עם עבריינים או עם אנשים שפשעו, אז בית הדין הפלילי בהאג נכנס לסיפור. אגב, זה אחד הסיבות, למשל, שסביב הסיפור עם הספינה במרמרה, השופט טירקל ישב על המדוכה והוציא דוח מאוד מפורט, או עניין של אלאור אזריה, אם אתם זוכרים כמובן,
כן.
היה אומנם דווקא מאוד גדולה בישראל, אבל כלפי חוץ נראה שישראל מטפלת בענייני הפנימיים, ולכן אין צורך לערב גורמים בינלאומיים. ה-ICJ, שזה בעצם בית הדין שכולנו נחשפנו עכשיו לפעולתו, זה סיפור אחר לגמרי. מדובר בבית הדין לצדק הבינלאומי, גם הוא בהאג, והוא בית הדין של האום. כלומר, הוא הוקם ב-1945, התחיל כבר לפעול ב-1946, וכמובן, כל מדינה שמצטרפת לאום, אוטומטית היא חלק מבית הדין הזה, וישראל כמובן גם, היא חלק מבית הדין הזה. אפילו שוויץ, שהיא לא באופן נקרא לזה חגים מהאום, גם היא אפילו הצטרפה לבית הדין הבינלאומי בהאג, שאנחנו קוראים לו ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק.
צריך לומר שישראל מיהרה להצטרף, ישראל מיהרה להצטרף אליו כשהוא קם, כמה שנים אחרי שהוא קם, מדינת ישראל הוקמה ב-48, אבל כי אחת הסיבות שלו היא השואה. לא דמיינו שזה ישמש כנגדנו בסופו של דבר.
נכון, אז בית הדין הבינלאומי הזה הוקם בעיקר כדי ליישב סכסוכים בין מדינות. כלומר, היה איזשהו אידיאל, איזשהו, כמובן, קצת, הייתי אומר, מחשבה נאיבי, שבמקום לצאת למלחמות, בואו לבית הדין המדינות ובואו נדון כמו אנשים מתורבתים.
כן.
כן, הרי ידוע שחבר הלאומים, הגוף הבינלאומי שהוקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, פתר את הבעיה של מלחמת העולם הראשונה, את הבעיה שהוא לא עזר למלחמת העולם השנייה. אותו דבר האום, האום הוקם בשביל לפתור את הבעיות של מלחמת העולם השנייה, רק לא בטוח שהוא בא לפתור את כל הבעיות שבאו לאחר מכן. צודק, נכון, באמת ישראל הזדרזה ורצה כמובן להיות מוכרת באומות העולם, אגב, מגילת העצמאות, גם ישראל ממש באה ומבקשת ומתחננת להצטרף לאום, הייתה בדברים, כי אתה רוצה הכרה בינלאומית, זה חלק כמובן אינטגרלי מאותה מדינה עם משפחת העמים, וישראל באמת הורדת מהחלק מהמשחק הזה. אנחנו כן יודעים, אנחנו נחשבנו לזה עכשיו, שניתן לעשות ניצול ציני, יש לומר, בסמכויות של בית הדין, שכמו שאנחנו רואים, וגם הציבור נחשף לזה, לסדרי הדין המיוחדים, שבהם בעצם יש 15 שופטים.
או, באמת רציתי לדבר איתך על השופטים. מהיכרותך אותם.
זה לא מסתדת אותים שופט. כלומר, זה גם איזשהו משהו מעניין.
השופטים הם נציגים של המדינות, נכון? כל מדינה חברה, יש לנו נציגים בשפיטה.
נכון, אז שם לא שולחים את כל, כמובן, באופן גורס את כל נציגי המדינות, הרי זה בעצם 195 מדינות יש בעצם בתוך בית הדין הזה, כלומר כל 193 המדינות פלוס הוותיקן ואפילו שווייץ כמו שאמרתי, ובאופן מה שנקרא ברוטציה יש 15, יש בעצם 14 מדינות פלוס המדינה הנשפטת, שגם כמו שאנחנו יודעים שלחנו גם אנחנו נציג.
כן, עד כמה האג'נדות האישיות של השופטים משפיעות במקרה הזה? כי בבתי משפט אנחנו יודעים מה קורה.
אז כן, אז אנחנו, אז כמובן שזו שאלה, כן, שהתשובה נמצאת בתוכה, כן, ברור ש...
או שאני אומר דווקא את הצד השני, לפעמים ערכאות גבוהות מהסוג הזה, כן, משתדלות לפחות כלפי חוץ להיראות סופר מקצועיות ונטולות אג'נדות אחרות.
זה האמת שזה עניין שנגוע כבר בתפיסת עולם. לפני היה פרופסור עודד מודריק, שופט גן, נשיאת בית המשפט המחוזי, גם הוא ברוב הגינותו ככה אמר את זה בעדינות, שלפעמים השופטים כן טועים. ואני אגיד אפילו יותר מזה, בטח שמדובר במשפט בינלאומי פומבי, כאשר כל שופט מגיע מתוך מדינה מסוימת, עם המון המון אינטרסים פוליטיים, ועם המון המון לחץ פנימי. אני מתקשה לראות למשל את השופט הלבנוני, כן, בא ולא בא, נקרא לזה בצורה ישרה ובצורה הגונה כלפי ישראל. כן, או לצורך העניין אפילו השופט הרוסי. ואנחנו רואים שיש שם שופטים, כן, שופט סיני ושופט אוגנדי וסומלי, שאנחנו יודעים שזה לא בדיוק מדינות, איך אני אגיד, זה מדינות שנמצאות במדד הגבוה של הדמוקרטיה בעולם. וגם נדרשות לשפוט את ישראל, אני מתקשה לראות איך הם...
איך הם מתנתקות מהאופי שלהם, כן.
כן, זה ודאי, זה... מצד שני, זה גם אולי משחק לטובתנו, גם צריך להכיר בזה, כי הם בסופו של דבר הודות שזה כמו בומרנג, כלומר, פסק הדין שהם ייצרו פה יהיה תקדים, והם בעצמם יכולות בסוף להישפט או לעמוד באותם סטנדרטים שהם שופטים את ישראל.
בוא נשאל לסיום, גרמניה ביקשה להצטרף כצד שלישי לדיון, לטובתנו, לרעתנו?
לפי דעתי זה לטובתנו, ממש ממש לטובתנו, זה צריך באמת להכיר בזה, שגרמניה מתחילת, בכלל באופן גורף, אבל בכלל באירוע שאנחנו נמצאים בו מהשבעה באוקטובר, המדינה השנייה אחרי ארצות הברית שהצטרפה לישראל, תומכת בישראל כמעט באופן גורף, זו גרמניה. עכשיו תשאל אותי למה, זה כמובן זה יכול להיות לזה אחד סיבות, שכמובן הן בעיקר היסטוריות או מצפוניות,
כן.
אבל קשה לזהות בחודשים האחרונים, איזשהו מדינה נוספת, חוץ מגרמניה, כמובן ארצות הברית, שהן כל כך תומכות במהלך של ישראל וכל מה שקורה, זה באמת לטובתנו, ובאמת נקווה שהדבר הזה, בסופו של דבר, יסתיים על הצד הטוב ביותר.
נקווה מאוד. דוקטור שרף, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות.